שבת דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד. מספר את הגמרא ואמר רבי זירא, ענה חזית אל רבי אבאו, אני ראיתי כשרבי אבאו רחץ בנהר שהניח ידיו כנגד פניו של מטה בשביל להסתיר את מקום הצניעות, ולא ידענה, זה לא, אני לא יודע בוודאות, היא נגע, האם הוא נגע באותו מקום, היא לא נגע. שואלת הגמרא, פשיטה דלא נגע, בוודאי שלא. דתניא, רבי אליעזר אומר, כל האוחז באמה הוא משתין, כאילו מביא מבול לעולם. מביא רש"י למה? שמתחמם, הוא בא לידי קרי, וזה קלקולו של דור המבול. מוציאים שכבת זרע לבטלה, דכתיב כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. זה נורא והיום. אז לא ייתכן שהוא נגע. אמר הבעיה, זה שיש איסור לגעת, מדברים בשאר זמנים. אבל כאן ייתכן שעשאוה כבולשת. עשו את הדין הזה כמו הדין של בולשת. מה זה הדין של בולשת? דתנן. בולשת, הכוונה לחיל גייס, שהם גם בולשים אחרי אנשים וכדומה, שנכנסה לעיר. עכשיו, הם הסתובבו בעיר בשביל העניינים שלהם. ואנשים יש להם חביות של יין. והם מדברים על חיילים שהם עובדי עבודת כוכבים. ואם הם נגעו ביין, הפכו אותו ליין נסך, שאסור, שאותו יין יהיה אסור. אז הדין הוא כזה, בולשת שנכנסה לעיר אז תלוי. בשעת שלום, שאלה החיילים לא פוחדים מאויבים שבאים להרוג אותם, אז הדין של החביות של היין הפתוחות הן אסורות, יש להם דין של יין נסך. אבל אלה הסתומות הן מותרות כי הן סגורות, אף אחד לא ניסח אותן, לא נגעו בהן. ואם החיילים האלה נכנסו בשעת מלחמה, שהחיילים הם כל הזמן בפחד, אין להם רגע אחד לגעת ביין בשביל לנסח אותו, אילו ואילו מותרות, אז גם החביות הפתוחות אין להם דין של יין נסך והיין מותר. לפי שהגייס הזה אין להם פנאי לנסך. אלמה, מהמשנה הזאת אנחנו למדים, דין של בולשת. מה זה דין של בולשת? כיוון דבעיתי, אלה החיילים רועדים מפחד שלא יהרגו אותם. לא מנסחי, הם לא יבואו לנסך יין. הכי נעמי, רבי זירא הסתפק גם פה. אולי כיוון דבעית, אולי מכיוון שרבי אבאו יש לו פחד כשהוא נמצא והוא רוחץ בנער, לא עתה להירהורי, אז גם אם הוא יגע הוא לא יבוא להירהור, לכן הוא מסתפק, אולי הוא נגע. שואלת הגמרא, והכה, מה ביאטותא, מה הפחד? בסדר, רחץ בנער, מה יש לפחד? אומרת הגמרא, יש פחד ביאטותא דנהרה. הפחד הוא שלא יטבע בנער. שואלת הגמרא, הייני, מה, מותר? בסדר, הוא לא נגע, אבל בוא נאמר, אבל הרי אסור אפילו להסתיר בשעה שאדם רוחץ את מקום ברית המילה. ואמר רבי אבא, אמר בשם רב הונה, שאמר בשם רב, כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה, שעה שהוא רוחץ וכדומה, כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו, זה נראה שהוא מתבייש בזה שהוא מעול. תרץ את הגמרא לא קשיא. מתי לא ראוי להניח ידיו ולהסתיר את הברית מילה? כי נחית, כשהוא יורד לנער, כי אין כאן עניין של צניעות, הוא לא נמצא מול אנשים. מה שמותר להניח את ידיו, זה כיסליק, כשהוא עולה מהנער ואז הוא כנגד אנשים, אז עד רבה זה ראוי לאדם שינהג בצניות. כי עד רבה, שחי, הוא היה מתכופף כדי להסתיר, כדי שלא יראו אותו מגולה, כדי להיות בצניות. לעומת זאת רבי זירא דווקא היה לו מנהג אחר, זקיף, הוא היה זוקף את עצמו כדי שלא להראות כאילו מתבייש בביתו של אברהם אבינו. רבנן דבי רבשי, כינח, כי כנחתי, כשהם היו יורדים לנער ואז הם היו לכיוון הנער שאף אחד לא רואה אותם, זקפים, ירדו זקופים כדי להראות שהם דווקא שמחים בבריתו של אברהם אבינו שעליהם. אבל כקסל, כי כשהיו עולים מן הנער ופונים לכיוון שאנשים יכולים לראות, שחי אז הם היו מתכופפים כדי להיות בצניות. מספר את הגמרא, רבי זירא, הווה כמשתמט מיד רבי יהודה. היה משתמט מרבי יהודה, לא רצה לראות אותו. למה? לא רצה לפגוש אותו. מה קרה? דבאי למיסק להר עדי ישראל. רבי זירא רצה לעלות לארץ ישראל, והוא חשש שרבי יהודה יראה אותו ויאסור עליו לעלות לארץ. למה? דאמר רב יהודה, רב יהודה סבר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר במצוות עשה, שנאמר הכתוב אומר בנביאים, בבל היובהו, בזמן של הגלות יביאו אותם לבבל את עם ישראל, ושם יהיו, עד מתי? אומר הנביא, עד יום פוקדי אותם נאום השם, והליטים והשיבותים אל המקום הזה, אל ארץ ישראל, אבל עד אז צריכים להישאר בבבל, כך סבר רב יהודה. לעומת אותה רבי זרע סבר, כמו שהגמרא אומרת, במסכת כתובות, דף קוף י' א' עמוד א', שהפסוק הזה מדבר על כלי השרת, שגלו גם כן ביחד עם עם ישראל, כלי הבית המקדש, שאותם הקדוש ברוך הוא ישיב בזמן הגאולה. אבל לשמוע דברי תורה הוא מאוד רצה, רבי זרע מאוד רצה לשמוע דברי תורה מרב יהודה. אמר, אז רבי זרע אמר, היזיל, אני אלך לרב יהודה, ואשמע מני מילתא, לפחות אני אשמע מנו דברי הלכה, ואז איתי ועסק, ואני אוכל לעלות לארץ ישראל, והוא לא יראה אותי. אזל, רבי זרע הלך לשמוע דברי הלכה מרב יהודה, אשכחי דקאי ביבני, הוא ראה אותו בדיוק כשהוא עומד בבית מרחץ, מה יש לשמוע דבר הלכה בבית מרחץ? הוא שמע וכאמר לי, רב יהודה אמר לי שמה, איי, לאלה ששימשו אותו בבית מרחץ, הביאו לי נטר, תביאו לי את הנטר שאם זה היו חופפים את הראש, זה היה סוג של דבר שמנקים איתו בזמן המרחץ. דבר שני הוא אמר, והביאו לי מסרק. דבר שלישי, פיתחו פומייכו, תפתחו את הפה. והפיקו אב לה, תוציאו את החום, שמגופכם. זאת אומרת, תפתחו את הפה וייכנס החום של בית המרחץ לתוך הפה שלכם, ואז יצא חום של הזיעה של הגוף. דבר נוסף הוא אמר להם, ואישתו ממאיה דביבני, תשתו מהמים של בית מרחץ, רש"י מסביר שזה לאו דווקא המים של בית מרחץ, תשתו מים חמים. זהו. זה מה שהוא שמע שאמר רב יהודה. אז רבי זרע אמר, אלמלא באתי אלא לשמוע דבר זה, דאי. זאת אומרת, זה דברים כל כך נפלאים, היה שווה להגיע רק בשביל לשמוע את הדברים האלה. שואלת הגמרא, מה מיוחד במה שאמר פה רבי יהודה? בישלמה אביהו נטר, אביהו מסרק, מה החידוש כאן בזה שרבי יהודה אמר את הדברים האלה? כמה שמלן, רבי יהודה לימד אותנו, דברים של חול מותר לומרה מלשון קודש. כי הרי נטר ומסרק, בלשון הקודש, איך הוא אומר את המילים האלה בבית מרחץ? כי הוא לא מדבר על דברים של קדושה, הוא מדבר פה בסך הכל על חומר, חומר של, של, שיחפוף איתו את הראש, את השיער של הראש, ועל מסרק שיסרק איתו את השיער. אז לכן מותר להגיד אפילו דברים של לשון הקודש בבית מרחץ. וכן, מה שהוא אמר, פיתחו פומייכו, תפתחו את הפה פה בבית מרחץ, שיכנס החום של בית מרחץ לתוך הפה שלכם, והפיקו אב לה, ואז יצא החום וכו'. נמי, יש פה איזה חידוש, כדי שמואל, כמו שאמר, החידוש של שמואל, דאמר שמואל, הבלה מפיק אבלה. אם מכניסים חום לגוף, זה מוציא את החום, שלאדם לא ינזק מהחום של בית המרחץ. אלא, אשתו מיה דביבני? זה שהוא אומר להם לשתות מהמים החמים, כשהם נמצאים בבית המרחץ, מים מעליותה, מה המעלה בזה? מבארת הגמרא דתניא, אדם שאכל ולא שתה, רק אכל, אז אכילתו דם, זה לא בריא. האכילה שלו נעשית דם, וזהו תחילת חולי מעיים. וכן, אדם שאכל ולא הלך 400 אחרי שהוא אכל, והוא מיד הלך לישון בלי ללכת 400, אכילתו מרכבת ולא מתעכלת. וזהו תחילת ריח רע שיכול לצאת מהפה. הנצרך לנקביו, ולפני שהוא הלך לנקביו, אכל. זה דומה לתנור שיסיקוהו על גבי אפרו. שלוקחים תנור, שלא פינו לפני כן את האפר, שמים שם עצים חדשים ומסיקים. שזה לא טוב. ומה זה גורם? זהו תחילת ריח זוהמה. זה גורם שתמיד גופו יהיה מזוהם בזיעה. אדם שרחץ בחמין ולא שתה מהן, הוא לא שתה מים חמים, אז זה דומה לתנור שיסיקו אותו, יסיקו מבחוץ ולא יסיקו מבפנים, שהוא לא מתחמם כמו שצריך. אז רב יהודה אמר, כיוון שרוחצים בבית מרחץ, הם רוחצים במים חמים שמחמם אותם מבחוץ, שישתו גם מים חמים שיתחממו גם בפנים, שזה יכול להועיל. דבר נוסף, רחץ בחמין ולא נשתתף בצונן אחר כך. אדם שתרחץ במים, נכנס לתוך מים חמים, והוא לא אחרי זה שטף את עצמו במים צוננים, זה דומה לברזל שהכניסו לתוך האור, לאש, ולא הכניסו אחר כך למים צוננים, לחזק אותו. זאת אומרת, זה כן, זה טוב שאדם אחרי שהוא רוחץ במים חמים, שישטוף את עצמו במים צוננים. אדם שרחץ ולא סח בשמן, זה דומה למים שעל גבי החבית, שלא נספגים בתוך החבית, אבל אם הוא שם גם שמן, זה נספג וזה משלים את הרחיצה. המשנה שלפנינו עוסקת בשני מיחמים. מיחם אחד, עם פינום מן התגחלים, מותר להשעות בתוכו מים חמים ולהשתמש איתם בשבת, ומיחם שני, שהוא יותר חם, שם אסרו להשתמש מהמים שלו בשבת. למה? כי הוא עדיין ממשיך להוסיף חום גם אחרי שהוציאו מן התגחלים. אומרת המשנה, מוליאר זה סוג מיחם שהיה עשוי כלי, מיחם, שמבחוץ היה מין כזה תא שהם מכניסים בפנים גחלים, והם היו מחממים את המים שבמיחם. אז ברגע שהוא גרוף, אז כבר אין פה שום דבר שמוסיף חום במים, ולכן שותים ממנו בשבת, כי הכלי רק שומר על החום שכבר קיים, אבל הוא לא מוסיף עוד חום. לעומת זאת, הכלי היותר מחמם, שנקרא אנטיחי, הגמרא תבאר שני ביאורים מה בדיוק הכוונה שלו, איך הוא היה עשוי, אבל הרעיון הוא שהוא מוסיף חום גם אחרי שמוציאים ממנו את הגחלים, לכן אף על פי שגרופה מגחלים אין שותים ממנה, כי היא ממשיכה להתחמם ולרתוח אחרי שגרפו ממנה את הגחלים. מבארת הגמרא כל אחד משני הכלים שהזכרנו מה הכוונה שלו. אי יחידה ממוליאר, מה הכוונה מוליאר, שאם הוא גרוף מותר לשתות ממנו מים בשבת, טענה, זה כלי גדול מיחם, ששמים מים מבפנים בתוך המיחם, וגחלים מבחוץ על גבי תא קטן כזה, ששם הם מכניסים גחלים. מה הכוונה אנטיחי? אז רבא אמר שהכוונה בי קירי, הכוונה מן כלי גדול, שיש לו שני תאים, תא אחד היו שמים גחלים, ותא שני היו שמים מים, והגחלים היו מאוד מחממים את המים. עכשיו, למה זה מאוד מיוחד שזה עוד מוסיף הבל? אז רש"י מסביר שמכיוון שהדופן שלו היה מאוד עבה, ולכן החום שלו היה כל כך מצטבר, ועוד בפרט שרש"י מוסיף שזה עוד היה בוער במהלך כל השבוע. ולכן, כשהגיע השבת, גם הם הוציאו את הגחלים, גם קיר עבה וגם כל השבוע הזה בער, אז עוד היה מוסיף חום למים, לכן היה אסור להסתפק מהמים האלה בשבת. וזה הפירוש בי קירי, רב נחמן בר יצחק גם הפירוש אחר, מה הכוונה אנטיחי, בי דודי, הכוונה מי חם, אבל שהוא מחולק לשניים, זאת אומרת, האורך שלו באמצע הם מחלקים אותו, באמצע עולה כלפי מטה יותר, והחלק העליון של המי חם היו שמים מים, והחלק שלמטה היה פתח מבחוץ שהיו מכניסים דרכו גחלים, וככה זה היה מחמם את המים שנמצאים למעלה. אומרת הגמרא מבין שני הפירושים, מה הכוונה אנטיחי, אז מאן דאמר בי דודי, שבי דודי הכוונה כזה מיחם, שיש לו שני שוליים, זאת אומרת, יש קומה עליונה וקומה תחתונה, כמו שאומרים, ולמטה שמים גחלים, שזה לא כזה חם. ובכל זאת הוא אומר שאסור להסתפק מים חמים ממנו בשבת, כל שכן בי קירי, שזה כלי שהיה לו שני תאים ברוחבו, שבמקום אחד היה גחלים, במקום אחד היה מים חמים, וזה בער במהלך כל השבוע, וזה הרבה יותר מוסיף חום, אז כל שכן שיהיה אסור לשתות ממנו בשבת. כל שכן בי קירי. ומנדה אמר שהאנטיחי הכוונה בי קירי, ודווקא ממנו אסור לשתות בשבת מים חמים. אבל מבי דודי לא אסור לשתות מים, כי זה לא כל כך חם. תניא קבתי דרב נחמן שאנטיחי הכוונה בי דודי, שכתוב הברייתא אנטיחי, אף על פי שגרופה וכתומה אין שותים ממנה. למה? מפני שנחושתה מחממתה, כי השוליים שלה מחממים אותה גם אחרי שגרפו את הגחלים. אז רואים שבאנטיחי זה כלי שהגחלים נמצאים בשוליים למטה, כמו הדעה שסוברת, שאנטיחי הכוונה בי דודי. אומרת המשנה, מי חם, קומקום של מים חמים, שפינה הוא. מה הכוונה? אז יש שתי אפשרויות. או שפינו ממנו את המים החמים, או שפינו אותו מעל גבי האש. הגמרא תבאר מה הכוונה. לא ייתן לתוכו צונן בשביל שהמים הצוננים יחמו, יתחממו. אבל נותנו לתוכו או לתוך הכוס מים צוננים כדי להפשירם מצינתם, אבל לא בשביל לחמם אותם. שואלת הגמרא, מייקה אמר, מה הכוונה פינה הוא? האם הוא פינה ממנו את המים החמים, או שהכוונה שהוא פינה אותו מעל גבי האש? דבר נוסף, בהתחלה כתוב, לא ייתן לתוכו מים צוננים. אחר כך כתוב שמותר כן לתת מים צוננים. אמר רב עדא בר מתנא, אחי כאמר. זה הכוונה של המשנה. המי חם שפינה ממנו מים חמים. הוא הוציא, לא פינה את המי חם מהאש, אלא הוציא מהמי חם את המים החמים שהיו בתוכו. לא ייתן לתוכן מים צוננים מועטים כדי שיחמו. שאם הוא ייתן קצת מים צוננים בתוך המי חם, אז המים הצוננים האלה ממש יתחממו. אבל מותר לו נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירם. הוא יכול לשפוך הרבה מים לתוך המי חם הזה, כי ברגע שהוא מכניס הרבה מים, אז הם לא יהיו מסוגלים להגיע לחום, אלא הם יהיו פושרים, ולעשות אותם פושרים זה כן מותר. שואלת הגמרא, איך מותר לשים הרבה מים קרים במי חם שלפני כן היו בו מים רותחים? והרי הדרך של הצורפים שעושים מלאכה במתכת, שכשהם מתיחים, דבר ראשון הם מתיחים את המתכת, עושים כלי, ואז הם שמים את זה במים קרים, מקררים את זה כדי לחזק את המתכת בצורה שהם קבעו לו. אז פה כשהמים רותחים בתוך המי חם, ועכשיו הוא פינה את המים הרותחים והוא שם פה מים צוננים, הרי בפעולה הזאת, והלא הוא מצרף, הוא מחזק את הכלי מתכת, עונה הגמרא, המשנה שלנו רבי שמעון היא. זה הולך לפי דעתו של רבי שמעון, דאמר שגם אם אדם עושה מלאכה בשבת, אבל זה דבר שאינו, אין מתכוון. אדם לא מתכוון שיהיה פה מלאכה, הוא מתכוון בשביל דבר אחר, אז זה מותר, כמו למשל כאן. הוא מתכוון למלות מים בתוך המי חם, כדי שהמים האלה לא יהיו צוננים אלא פושרים. וזה שהמי חם נהיה חזק בעקבות זה, אומר רבי שמעון שזה מותר. שואלת הגמרא, מתקיף לאביי על רב עדא בר מתנא שאומר, שפינה הוא, הכוונה שפינה ממנו את המים החמים, מידי מי חם שפינה ממנו מים קטני, וכי כתוב במשנה שהוא פינה מהמי חם את המים, כתוב מי חם שפינה הוא, הכוונה שפינו את המי חם עצמו קטני, אלא אמר אביי אחיקה, אמר, המי חם שפינה הוא פינו את המי חם מעל האש, ויש בו מים חמים. לא ייתן לתוכו, לתוך המים החמים שיש במיחה, מים צוננים מועטים, בשביל שיחומו כדי שהם יתחממו המים הצוננים. אבל זה אם הוא שם מעט מים, אבל אם הוא נותן כמות גדולה, נותן לתוכו מים צוננים מרובים כדי להפשירם, כדי לעשות את המים הצוננים האלה פושרים, זה מותר. ומיחם שפינה ממנו את המים החמים, לא ייתן לתוכו מים צוננים כל עיקר אפילו מעט, מפני שמצרף, כי על ידי זה הוא מחזק את המי חם, כי הוא הוציא מזה את כל המים החמים, ועכשיו כל טיפת מים קרים שהוא שם במי חם, הוא מחזק את המתכת שבמי חם. ורבי יהודה היא, זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, דאמר, דבר שאין מתכוון, אסור. אפילו שכשמאדם שם את המים הקרים, הוא לא מתכוון לצרף את הכלי, בכל זאת, מכיוון שבעקבות הפעולה שלו, הכלי מתחזק, אסור לו לשים מים קרים ולחזק את הכלי. אמר רב, לא שנו שמותר לשים הרבה מים קרים לתוך מי חם שפינו אותו מהמים החמים שהיו בו, אלא להפשיר, דווקא במקרה שזה גורם שהמים הקרים יהיו פושרים, אבל הם לא מצרפים את הכלי. למשל, שהוא פינה את המי חם מהאש, והמים, ויש עדיין בפנים מים חמים, ולכן, גם אם הוא שם מים קרים, סך הכל כל המים, המכלול של המים נהיים פושרים, אבל מכיוון שאין כאן מים קרים, אז זה לא מצרף את הכלי. אבל לצרף, אם הוא גורם שהכלי יתחזק על ידי שהוא שם פה מים צוננים, למשל, שפינו לגמרי את המים מתוך המי חם, ועל כל טיפת מים קרים ששמים ממש מחזק את הכלי, אסור אפילו לשים מעט מים בשביל להפשיר את המים האלה. זה דעתו של רב. ושמואל אמר, אפילו לצרף נמי, גם אם המי חם ריק ממים חמים, והוא עכשיו שם פה מים קרים, והוא מצרף את הכלי, גם כן מותר. נראה שהוא סובר שמותר לצרף כלי בשבת. שואלת הגמרא, מה, גם אם הוא מתכוון לצרף את הכלי, לחזק את הכלי, גם כן מותר. לצרף לך תחילה מישר, יש מציאות ששמואל יתיר לצרף כלי בשבת? אלא אומרת הגמרא, ודאי שלא זה הכוונה, אלא יתמר אחי יתמר. אם נאמר ששמואל אומר שמותר לצרף, ככה נאמר, נאמרו דבריו. אמר רב, לא שנו שמותר לשים מים צוננים, אפילו הרבה מים צוננים בתוך המיחם, אלא שיעור שיכולים רק להפשיר, שהוא לא ממלא את כל המיחם, אלא הוא בסך הכל רוצה שהמים הקרים יהיו צוננים. אבל שיעור לצרף, למשל, שהוא ממלא את כל המיחם במים צוננים, אסור, זה דעתו של רב. ואפילו שהבן אדם לא מתכוון לצרף, אלא הוא מתכוון בסך הכל שהמים שלו יהיו פושרים, אבל מכיוון שבעקבות המעשים שלו זה נהיה, הכלי נהיה מצורף ומתחזק, לכן זה אסור. ושמואל אמר, אפילו אם ממלא את כל המיחם בשיעור כזה שיש בו שיעור לצרף, גם כן יהיה מותר. למה? מכיוון ששמואל סובר, כמו רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון, מותר. כשאני מכניס מים לתוך המיחם, הרבה מים, וזה יכול אפילו להתחזק בעקבות המים הקרים ששמתי בו, שלפני כן היו במים חמים והוא התחמם מאוד, ועכשיו בעקבות המים הקרים הוא מתחזק. אני לא מתכוון לחזק אותו. אני מתכוון להכניס כאן מים קרים כדי שיהיו פושרים, אז לכן זה מותר. שואלת הגמרא, למימרא דשמואל כרבי שמעון סבירא ליה? מה, אתה אומר ששמואל סובר כמו רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, ולכן מותר לשים מים צוננים לתוך המיחם שפינו אותו, אפילו הרבה מים שיש בו שיעור כדי לצרף? ואמר שמואל הלכה, אם יש באמצע רשות הרבים גחלת בוערת, ויש חשש שאנשים ינזקו ממנה. אמר שמואל, מחבים גחלת של מתכת, אם היא עומדת ברשות הרבים. בשביל שלא יזוקו ברבים. כי גם אם אני מחבא את המתכת, לא בשביל סתם, אדם שמחבא גחלת של מתכת, שהיא רותחת, זה לא אסור מהתורה, זה רק אסור מדרבנן. ובשביל שלא ינזקו רבים, רבנן לא תקנו שיהיה אסור לחבות. אבל לא גחלת של עץ, זה אסור לחבות בשביל שלא יזוקו ברבים. אלא אם כן מדובר פה על סכנת נפשות. אבל בשביל שיזוקו ברבים אסור. למה אסור? מכיוון שזה איסור מחבא מהתורה. כי יש פה ממש גחלים בפנים, בתוך העץ, וזה מחבא את הגחלים האלה, זה מחבא את האש. לכן אסור. אפילו במקום של לא ינזקו רבים, לא יתירו לעבור על מלאכה מהתורה. עכשיו, ואי סלקא דעתך, אם תרצה לומר ששמואל סבר לה כרבי שמעון, בעניין דבר שאינו מתכוון, שכשאדם ממלא מים בתוך מיחם, הוא לא מתכוון לחזק את הכלי, אז לכן זה מותר, אפילו שהוא מחזק בעצם. אז אם כן, אפילו של עץ נמי, גם לחבות גחלת של עץ בשבת היה אמור להיות מותר. למה? לא בגלל שזה דבר שאינו מתכוון. בוודאי שהוא מתכוון לחבות את הגחלת, אלא בגלל שרבי שמעון סובר דבר נוסף. הוא סובר שיש דבר שנקרא דבר שאינו צריך לגופו, מלאכה שאינו צריך לגופה. זאת אומרת, בן אדם שבמקרה שלנו מחבא את הגחלת של עץ, הוא לא מחבא כי הוא צריך את הגחלת. הוא מחבא בגלל שהוא רוצה שלא יהיה כאן גחלת שתזיק את הרבים. אז זה מלאכה שאינו צריך לגופה, הוא לא צריך את עצם הכיבוי, צריך פשוט, היה עדיף לו שמלכתחילה לא יהיה כאן בכלל גחלת. אז לכן, לפי רבי שמעון, אמנם זה אסור מדרבנן לחבות, אבל אדם שיחבא לא יעבור על איסור מהתורה. אז אם כן, היה צריך לומר שמואל שלחבות גחלת של עץ גם מותר, כי זה רק מדרבנן, ורבנן לא תקנו לאסור במקום שזה נזק לרבים. ולמה פה הוא אוסר? והריטב"א מסביר, למה שנאמר שאם שמואל סובר כמו רבי שמעון לגבי דבר שאינו מתכוון שמותר, הוא גם יגיד כמו רבי שמעון לגבי מלאכה שאינו צריך לגופה שיהיה מותר. אז הוא אומר, מכיוון ששניהם מגיעים מאותו שורש, למה רבי שמעון מתיר בשניהם? מכיוון שהתורה אומרת בענייני שבת, מלאכת מחשבת אסרה תורה. דווקא מלאכה של אדם מתכוון להפיק את מחשבתו על ידי אותה יצירה. וכאן שזה דבר שאינו מתכוון, או מלאכה שאינו צריך לגופה, זה לא, אולי שני הדברים האלה נגזרים מכוח זה שזה לא מלאכת מחשבת, ולכן רבי שמעון מתיר בשניהם, אז אולי שניהם זה בעצם מגיע, ושניהם זה אותו דבר, ומי שסובר את הדין של דבר שאינו מתכוון, סובר גם מלאכה שאינו צריך לגופה, ושניהם יהיה מותר. אומרת הגמרא, לא, זה לא חייב להיות. בדבר שאין מתכוון, סבר לה כרבי שמעון. שמואל באמת סובר שמותר כמו רבי שמעון. אבל במלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי גחלת, סבר לה כרבי יהודה שאסור. אמר רבינה, הילקח, מכיוון ששמואל אומר שבמקום שיש עזק לרבים, לא גזרו רבנן, זאת אומרת, גזרות של רבנן לא חלים במקום שיכול גם להיות נזק לרבים, אז אפשר ללמוד מזה שאדם רואה קוץ ברשות הרבים, שאנשים יכולים להינזק מהקוץ הזה, מוליכו פחות מ-400. הוא הולך פחות מ-400 ברשות הרבים עם הקוץ ונעצר. כי אסור לטלטל קוץ 400 ברשות הרבים. אז הוא נעצר לפני שהוא הולך 400, ואז הולך עוד פחות מ-400 ועוד פחות מ-400, עד שהוא מסלק את הקוץ הזה מרשות הרבים. למה? כי לטלטל 400 ברשות הרבים אסור מהתורה, אז את זה לא יתירו לו. אבל לטלטל פחות מ-400 ברשות הרבים, זה מהתורה מותר. ורבנן גזרו שיהיה אסור כדי שאדם לא יבוא לטלטל 400 ברשות הרבים. אבל כאן, במקום נזק לרבים, לא גזרו רבנן. ובקרמלית, אם אדם מצא קוץ ברשות שנקראת קרמלית, שכל האיסור לטלטל שם 400 זה רק מדרבנן, אפילו טובה הוא יכול לקחת את הקוץ הזה בפעם אחת יותר מ-400, כי כל האיסור לטלטל 400 בקרמלית זה מדרבנן, ובמקום נזק לא גזרו רבנן, ועד כאן דף ממלף.